אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף למד דלת, מתחילים דף למד גים למד בייס. אומר רב זווית, אי מנה דקוניה, כלי חרס, המצופה חרס. עכשיו הגמרא תלמד כמה עניינים בנוגע לכלי כזה, שבעצם הוא עשוי מחרס, אבל הוא מצופה במתכת, מצופה באופרת. האם אנחנו אומרים שדינו כמתכת, ואם כך מועיל עגלה, מועיל... דרכי ההכשר שמועיל בגדרות של מתכת, או שאומרים לא, היות וסוף סוף מתחת לאופרת הוא חרס, אז אם כך, דינו כחרס. האם האופרת מונע מהחרס מלבלוע, או לא? אומר בזווית ככה, הכלי חרס האלו שמצופים אופרת, אם הם חברה ואוחמה, לבנים או שחורים, אין דינם ככלי חרס, רק דינם כמו כלי מתכת, שלא בולים כל כך חזק, שורה, אז מותר. כלומר, יהיה להם דרכי ההכשר של כלי מתכת. ואם כך ביין נסך, לא צריך לעשות שום דבר. ירוקה, אבל אם זה ירוק, אז זה יותר חזק, דינם כלי חרס, משום דמצריף. זה מעורב בהם קרקע של סוג שבולע הרבה, ואם כך, הרי דינו ככלי חרס על כל המשתמע וכך שלא מועיל לעגלה, נראה עוד מה הגמרא אומרת. ויזבה כרטופנה, אם יש בהם בקעים וסדקים באופרת, אז אם כך, הכלי חרס בוודאי בולע, החרס בולע מתחת למטה של האופרת, היות הוא בולע דרך הסדקים והבקעים, אז כולו אסור. דורש מרימה, קוניה, הוא חולק, הוא סובר שכלי חרס מצופים אופרת, בין אוכמה, בין חברה, בין ירוק, לא משנה איזה סוג, דינו כמתכת ולא כחרס, שורה ומותר. זה בנוגע רק לכלי חרס שהיה בתוכם יין. עכשיו הגמרא שואלת, נראה לגבי דין של, של כלי חמץ, אם רוצים להכשיר אותו לפסח, הרי אין דינו כך. שואלת הגמרא, מה ישנו מחומץ בפסח? דבואי מיני ממרימר, שאלו את מרימר. כלומר, מרימר הזה שאומר לגבי יין נסך, שדינו ככלי מתכת ולא ככלי חרס, אומר, שאלו אותו, אנה מנה דקוניה, כלי חרס מצופים אופרת של חמץ. האם מותר להשתמש בהם בפסחי בפסח? זאת אומרת, האם דינם ככלי מתכת שמועיל עגלה, או דינם ככלי חרס שלא מועיל עגלה? יראו כלא הייתי בו אלוך, ומצרפה ובו לבסיר. בוודאי, היות ויש בהם את החומר הזה שקוראים לזה צריף, יש בהם בליעה חזקה, ודאי אסורים. כי תיבו אלוך, חברה ואוחמה, לבנים ושחורים, מאי. כי איזבי כרטופנה, אם יש להם סדקים, גם לא שאלה, לא תיבו אלוך דבדה בולה ועשירי, כמו שגמרה אמרה לאל, כי תיבו אלוך דשיה, כשהם חלקים, מאי. ועל זה אומר מרימר, אנו חזית אלהו דמידייסה, ראיתי כשבישלו בתוך הכלים האלו, שהם התחילו להזיע מבחוץ, כלומר, הכלים האלו הזיעו מבחוץ. זאת אומרת, היות והם הזיעו מבחוץ, יש לנו ראיה מוכחת, שבוודאי הם בולים. והציפוי של האופרת לא מונע מהחרס מלבלוע. אז אם כך, דינו ככלי חרס ולא ככלי מתכת. מה הטעמה? התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דופנו אלוהים. כתוב לגבי כלים שבישלו בהם קודשים, אומרת התורה, אם בכלי נחושס בישולו, ומוירק ושותף במוים, זאת אומרת, מדובר פה לגבי כלי שבשלו קודשים, איך להשתמש עם אותו כלי למוחד, כדי שלא יהיה לנו, שהטעם הנפלט מהקודשים של אתמול, יהיה לנו, בו, יהיה לנו פה בעיה של נויסור. אבל בכלי חרס אומרת התורה, הוא כלי חרס, אשר תבוש על בו ישובר. התורה מעידה על כלי חרס, שמה שנמצא בלוע בתוכו, לא יוצא מתוכו לעולם. אז לכן צריך לשבור כלי חרס. אז הגמרא משלימה את השאלה, מה ישנו מיין נסך דדורש לומר ריימר? כולו מנה דקון ישור, למה לגבי יין נסך? אומר מריימר, שכל הכלי, שהכלי מותר. כל הכלים, אם הם מצופים חרס. כלומר, דינו ככלי מתכת. ואילו, בפסח אתה אומר שדינו ככלי חרס, אותו כלי. וכי תאמר חומץ דאורייס יין עשר דרבנן, ואם תאמר שחומץ בפסח איסורו מן התורה, ויין עשר איסורו מדרבנן, זאת אומרת מדובר ביינום בסתם יינם, וכל דתוקן רבנן, כן דאורייס תוקן, יש לנו כלל, שחזל לא מתקנים תקנה שלא דומה לדורייס. אם הם תקנו תקנה, זה דומה לכמו הדורייס. כן, דין תורה. אז היות ולגבי דין תורה, חומץ בפסח אתה אומר, שמאנה דקוניה דינם כחרס, אם כך גם לגבי, גם לגבי יין נסך צריך שיהיה דינו ככלי חרס. אומרת הגמורה, זה תשמיש שבחמין, זה תשמיש שבצוינם. כלי הזה שהשתמשו בו לחמץ, השתמשו בו בדרך כלל לדברים חמים, אז לכן בליעתו מרובה. אז הציפוי לא מונע מהחרס מלבלוע. אבל הכלי הזה שהשתמשו בו ליין נסך, תשמישו רק בצונן, אין בו בליעה מרובה, ולכן הציפוי מונע מהחרס מלבלוע כדרכו. רבי עקיבא איקלה לגינזק. רבי עקיבא הגיע למקום כזה שקוראים לזה גינזק. בו ימיני, שאלו אותו, מסנין לשויס או אין מסנין לשויס? האם בן אדם שקיבל על עצמו משעה 12 בצהריים, נגיד שעד אז הוא לא אכל, אבל לא כתוצאה מקבלת תענית, הוא לא היה רעב, לא בא לו לאכול. משעה 12 הוא החליט שהוא מקבל עליו תענית לצום עד סוף היום. האם זה נקרא תענית או לא? האם זה קבלה בכלל לצום חלקי, חלק מהיום? או שאומרים, היות והוא לא קיבל להתענות כל היום. אז הוא לא צריך עכשיו להשלים את התענית, כי זה הקבלה, לא נקרא קבלה. לא יאווה ביודוי. לא ידע לענות על העניין הזה. שאלו אותו עוד שאלה. קנקנים של אויבדי כחוב, אסורים או מותרים? קנקני חרס של אויבדי כחוב, שהיה בהם יין. האם אנחנו אומרים שצריך לעשות איזשהו הכשר, כדי להשתמש באותם קנקנים כשריקנו אותם או לא? לא יאווה ביודוי. שאלו אותו עוד שאלה, במה שימש מוישי כל שבע סימי המילואים? בשבעת ימי המילואים, מוישי רבני יצטווה מפי הקודש ברוך הוא שהוא יקריב את כל הקורבנות ויעשה את כל העבודות. אבל לא נאמר האם הוא צריך ללבוש בגדי כהונה, כי הרי בגדי כהונה צריך רק כהן ללבוש, לארון הכי רק כתוב. ללבשת את הארון, אז בונו, אבל מוישי רבני לא היה כהן. אז מה הוא צריך לעשות? כמו כן, לא מסתבר שמוישי רבני יקריב קורבנות בבגדי חול? אז מה, איזה בגד הוא הלך? לא יאווה ביודי. עושה שואל במדרוש, בא רבי עקיבא, שאל את כל השאלות בבית המדרש. אמרו לו, הלכה ההלכה היא, מסנין לשויס. יותר מכך, אם באמת הוא ישלים את התענית עד סוף היום, אז הוא אומר בתפילת מנחה, ענינו. הלכה, קנקנים של אבדי כחוב, לאחר 12 חודש, אם עבר 12 חודש ממתי שריקנו את היין של הגויים, הרי ש12 חודש הזה מספיק זמן שכבר התייבש והתיישן, ולא צריך לעשות עכשיו שום הכשר עם הקנקן, מותר להשתמש בו. ואם נגיד שרוצה להשתמש בהם באמצע, 12 חודש, בתוך 12 חודש, אז הוא צריך לעשות את ההכשר של מילוי ועירוי במשך 3 ימים, כמו שלמדנו לך. ומה שימש מוישה שבע סמי המילואים? בחלוק לבן. היה לו חלוק לבן, דווקא לבן ולא תחלת, להבדיל בינו לבין הכהן. זה היה מיוחד לאותו תקופה שמוישה רבנו שימש בכהונה. רב כהנא מאסנה בחלוק לבן שאין בו אמרה. חלוק לבן שלא היה לו שום שפה. רש"י במסכת תענית אומר, כדי שלא יחשדו בו שהוא מכניס משהו בכיס. מתרומת המשכן. אבל רש"י פה מביא את השיטה הזה ודוחה את זה. למה? שהרי כבר אנחנו אוחזים אחרי בניית המשכן. ואם כך, באותה שעה, אחרי מלאכת המשכן, לא היה לו מאיכן ליטול כסף של הקדש, אז למה שנגיע לידי החשד הזה? אז רש"י דוחה את הפירוש הזה. למדנו במשנה, החרצנים והזגים, שלא אוהבתי כחוב, הגרעינים והעטיפה של הקליפות של הענבים אחרי דריכתן על די הגוי, הרי שלשיטת רב מאיר, איסורן איסור הנאה. חכמים אומרים, אם הם מלחים הם אסורים, אם הם יבישים הם מותרים. תנו רבנן. חצנים והזגים, שלא יבדי כחוב, לחים אסורים, יבישים מותרים. אין נינו לחים ואין נינו יבישים. אלו חרצנים נחשבים לחים, ואי נחשבים יבשים. אומר רב יהודה, אומר שמואל, לחים כל 12 חודש. בתוך 12 חודש, אחרי סחיטת ענבים, הם בהגדרה שלכם. יבשים אחרי 12 חודש, שאז הם כבר התייבשו. איתמר אמר רבא בבא חון אמר רבי יוחנן, כשהם אסורים, אסורים אפילו באנוה, כלומר בתוך ידבס חודש. כשהם מתורים, מתורים אפילו באכילה. למה? כי אז הגדרתם כעץ, שום דבר. כל הלחלוכית, כל הטעם שלו, התקלה והתבלה והתייבש. אמר רבי זווית, אי דורדאי דה חמר דה ארמוה, שמרי יין של גוי. בוסת רייסה יחש שעתה אחרי 12 חודש, זה כבר גם מיובש מטעמו לגמרי, שורה ומותר. אז יש מחלוקת בתוספות, מה זה בדיוק? רבנו תם אומר שזה שמרים שנשרו במים כדי לעשות מהם תמד, שהמים הוציא את הכוח שלו, היות וזה כבר נחלש כוחו על די המים, וכמו כן עברו 12 חודש, לכן הם מותרים. אבל סתם שמרי יין, הרי גם אם עברו 12 חודש, לא התבטל תמו. רבינו אפרים חולק על זה, מסובר שאחרי 12 חודש, גם אם לא היה שרוי במים לפני זה, הרי שכבר התייבש תמו ומותר. אומר רב חביבה ברידו רובה, אנה גולפה, כדי חרס של גויים, שלא יבדי כחוב, שהיה בהם יין נסך, בוסה, תרס היה אחרי שעתה, אחרי 12 חודש, הרי כבר נחלה והתייבש תמו, שורה והם מותרים ללא שום אפשר. אומר רב חביבה, אנה אהבתה, אומר רשי, חימת אור אב, זה כמין קאט שעשוי מאור אב, דטאי של הולכי דרכים, ממלאים אותו מים והולכים למרחקים, זה כלי שמכניסים אותו לקיום, חזל אסור להשתמש בו בלי הכשר, בוסר טרייס היה אחרי שעתה, אחרי 12 חודש, שור, זה מותר בשימוש כמו שהוא, גם בלי הכשר. אומר רב אח ברד רביקה, אנה פרוצה נדר מוה, פסולת ענבים של עובדי כוכבים, בוסת רייס היה אחרי שעתה אחרי 12 חודש, שורה מותרים באכילה. אומר ואחר ברד הרובה, אנה גולף שכימה ואוכמה, קדים, אדומים ושחורים, בוסת רייס היה אחרי שעתה אחרי 12 חודש, שורה מותרים בשימוש, בלי הכשר. כלומר, אחרי 12 חודש, הרי שהטעם הנמצא בו התייבש לגמרי, ולא מרגישים כבר. למדנו במשנה, אמוריאס, איסור אסור בהנאה, היות וחוששים שמה ערבו בו יין, הגויים, וחכמים אומרים, לא צריך לחשוש לאיסור הנאה, זה רק לאיסור אכילה, אבל לא איסור הנאה. מה זה המוריס הזה? היו משרים את הקרביים של דגים, שהם היו מאוד שומניים במים ומלח, ועמדו שם קצת זמן, וכתוצאה מכך המים קיבלו את כל השמנונית. זה מוריס. אחר כך שפרו את המים לכלי, ולקחו עוד מים. כמו שאומרים, דור שני. היות ועדיין בקרביים יש עדיין שומנים. צריכים להפיק את את הכוח הכי, מה שאפשר, את המקסימום. כשנגמר הכוח השני, עשו עוד פעם, שלישי. שפרו את המים הזה לכלי, והביאו עכשיו עוד פעם מים, ושוב פעם אישרו את זה בקרביים ומלח, והפיקו את המרב, מה שאפשר. אז אומרת עכשיו הגמורה ככה, מוריאס אומן, אם אנחנו קונים, עכשיו הזה, המוריאס הזה, היו עושים את זה דווקא מדגים תאורים. אז פה אין חשש של דגים תמאים. אבל יש פה חשש שמה הגוי עירב בו יין. אומרת הגמורה, תלוי אצל מי קונים. אם קונים אצל אומן, כלומר שהוא מומחה להכין מוריאס, המומחים לא צריכים להכניס מים, הם יודעים לעשות את זה במים בלבד, אז הם לא יעשו כך. מוריאס אומן מותר, לא צריך לחשוש. רב יהודה בן גמליאל, אומר משום רב חנין בן גמליאל, אף חילק אומן מותר. עוד מעט נראה, בדף הבא יש משנה, שהמשנה אומרת שיש דג מסוים שקוראים לזה חילק. זה דג קטן, שכשהוא בצעירותו, עדיין לא גדל בו סנפיר וקסקסת שהם סימני הטהרה, אבל זה דג כשר. אבל מכיוון שהוא דומה לדג מסוים תמה, חזל אסור לקנות את החילק הזה מסתם, בין הסתם, מסתם גוי, היות ייתכן שזה הדג התמה, כי הוא נראה בדיוק כמו הדג התמה. אבל כשקונים כזה דג מגוי דייג מומחה, אפשר לסמוך עליו שהוא אומר שזה חילק. למה? היות והוא בקי להבחין בין החילק הזה לדגים האחרים, הוא גם כן מקפיד שלא יהיה מחובר לדג התמה הזה, היות והדג התמה הורס את הטעם של הדג החיליק הזה, והדג החיליק הוא מאוד יקר, אז הוא לא יערב את זה ביניהם. אז כשאנחנו הולכים לקנות חילי כזה, מדק, מגוי, דייג ומן, אפשר לסמוך על האומנות שלו שיודע להבחין ביניהם. תונה אבי מברי דרבבו, מוריאס אומן מוטר. הוא תונה לו, והוא אמר לו, פעם ראשון ושני מוטר, שלישי עושו. כלומר, כמו שהסברנו, שהיו עושים כמה פעמים מים עם הקרביים, כדי להפיק את, את המקסימום שומן, מה שיש בקרביים של הדגים. אז בפעם הראשון והשני, האומן לא צריך להכניס שם יין, כי תעמוד טוב גם כן עם מים, אז לא צריך לחשוש. אבל כשהוא אוכז כבר בדור השלישי, כלומר, שהוא כבר שם פעם שלישית מים בקרביים, כדי להפיק עוד פעם ממנו את המוריאס, אז זה כבר חלש, אז צריך כבר, אז הוא חשוד כבר גם כן להוסיף יין. כאן ואילך, רומה, פעם ראשון ושני, דנופי ששומנה, יש הרבה שומן בקרביים, לא צורך למיר מבורחם, הוא לא צריך להכניס בו יין, היות והיין מקלקל אותו, מכאן ואילך, אבל מי עכשיו והלאה, המוריאס כבר לא שומני, אז במילא, כששמים יין, הוא לא מתקלקל, אז גם האומן יכול להכניס באיזה יין, אז צריך לזה לא לקנות יותר. ההוא ארבע דמוריאס עושה לנמלא דאקו. היה ספינה תאונה חביות מוריאס, שהגיעה לנמל אקו. אוי סברי בבא דמין אקוי נטורי בדוי. כנראה שרצו למכור את זה ליהודים, אז הוא שם משגיחי כשרות. למה? כדי שהגויים עכשיו באקו לא יעבו שם את היין. אמר לו רובה, מה היה עד עכשיו? אדו איד נמל נוטרי. מי שאמר מי היה משגיח כשרות עד עכשיו? הרי הם הביא את זה מאיזשהו מקום. אומר לי, אמר בבא, אדו איד נמל, למה אין להיחוש לו? לאיזה עניין היה צריך לחשוש? אם משום דמעה ובחמרה, שמה ערבו יין במוריאס. שמה, מאיפה שהם הביאו את זה, היין מאוד מאוד יקר להומת המוריאס, להומת השומן. לא משתלם להם להכניס שם המים, זה דבר יקר. קיסטה דמוריאס ולומה. המידה המסוימת הזה, שקוראים לזה קיסטה של מוריאס, זה עולה שם רק לומה, מן מטבע אחד. קיסטה דחמרה, אותו מידה, אם ישימו שם היין, זה ארבעה לומה. אז למה הם להכניס כזה דבר יקר? אבל פה אצלנו, בקושי יין, זה זול, כאן יש לחשוש, שמה הם מערבים. מערבים. עומל ערב ירמי לרב זרד, דילמה, אידה דצור עושה, דשוב וחמרה. הם באים פה משפת העיר, מהחוף של צור, הם הרי באים מהנמל, מהים. הים, מהלבנון, מהלבנון לישראל. אז כמה יש מרחק בין צור לאקו? קצת, מאקו. ממשיכים הלאה בכיוון של הצפון, מגיעים עד נמל צור, שזה בלבנון. אז הם באים גם משם. ייתכן שהם עגנו בנמל שם. במדינת לבנון, בצור, שם עולה זול יין. ייתכן שקנו זול את היין, וירבו את זה, כדי שיהיה יותר משקל. יותר ליטרים. אומר לי, עושה מכולי פשורי, בנמל צור, שם אין בעלי הספינה עוגנים, היות ויש שם מרבולות. אז במילא אין לחשוש שהם עגנו שם ועלו ליבשה. למדו במשנה, וגבינס בייס און יקה, גבינות של מקום שקוראים לזה בייס און יקה, אסורים בהנאה הסוברת מהר, וחכמים אומרים רק אסורים באכילה. אומר רב שמעון בן לקיש, מפני מה עושו גבינס בייס און יקה? מפני שרוב הגולים של אויסו עיר נשחוטים לעבוד אזור. היות ורוב הגלים של אותו עיר היו שוחטים את זה לעבוד אזור. אז במילא, יש פה חשש. יכול להיות שהם ייצרו את הגבינות על ידי זה שהכניסו לתוך החלב חתיכה מהקיבה, חתיכה מהחולוף שבקיבה. כמו שכבר אמרנו להל, שכך היה דרכם לעשות גבינות. היות ויש לזה מחמצת מאוד חזקה. והם מעמידים גבינות, אז עם אלה, הגבינות האלו, יש בהם כוח של חלק של מה שיקריבו לעבוד אזור, תקרוי בסעבוד אזור, לכן זה אסור ברמה. לרב מאיר, שאלת הגמורה הרי לרב מאיר, שזה מדובר עכשיו לשיטתו שאסור בנאה, לא צריך להגיע לעניין הזה שרוב העגלים נשחטים לעבוד אזור. רב מאיר סובר בכמה מקומות בשס, שאנחנו חוששים גם לעניין הזה של מיעוט. לא כל פעם הולכים אחרי הרוב. למשל, קטן לא ייתן חליצה, לא ייבם אשת אחיו. למה? שמה הוא סריס, הוא לא יכול להוליד. אבל זה רק מיעוט. מיעוט יש סורסים. רוב האנשים כן יכולים להוליד. קטנה לא תתייבם, שמה היא אילונית. אבל רוב כן יולדים, יולדות. סובר מאיר הולכים אחרי מיעוטה. אז לכן הגמרא שואלת, מה, רוב הגולים, אפילו מיעוט. נאמר, דור מאיר, חייש למיעוט? אומרת הגמרא ככה, הרי, מה הם מקריבים עם לעבוד אזורי? את העגלים. אבל שאר הבהמות, פרות, שברים, כל הבהמות האחרים, כבשים, עיזים, הם לא מקריבים לעבוד אזורי. אז יש פה שתי מעגלים. מעגל אחד זה העגלים, מעגל שני זה שאר הבהמות. אומרת הגמרא ככה, היא אומרת רוב, אם אנחנו נאמר רוב העגלים שוחטים לעבוד אזורי, אז במילא באותו עיר, היא כמיעוט, יש מיעוט שצריך לחשוש לו. כלומר, ביחס לכל הבהמות, העגלים הם מיעוט. אלו היא אומרת מיעוט, אבל אם אנחנו נאמר שבקרב העגלים רק מיעוט שוחטים לעבוד אזורי, אז אם כך יש פה שני פעמיים רוב מול המיעוט. תרי רובי יש לנו, למה? יש רוב העגלים שלא נשחטים לעבוד אזורי, עכשיו במעגל היותר רחב, שאר הבהמות גם לא שוחטים לעבוד אזורי. אם כך נמצא שהמיעוט העגלים ששוחטים לעבוד אזורי, זה בהגדרה של מיעוטה דמיעוטה. הרי גם רמיה שחושש למיעוטה, אבל לא למיעוטה דמיעוטה. זה מה שגמרא אומרת, למיעוטה דמיעוטה, לך יש רמיה. לכן הוא צריך להגיד שרוב העגלים נשחטים לעבוד אזורי. אומר לרב שמעון בר אליוקים לרב שמעון בן לקיש, אפילו אם נאמר כך, שהעגלים נשחטים לצורך עבוד אזורי, הגמרא למדה עכשיו, מה פירוש נשחטים לעבוד אזורי? שבשעה שהגוי הזה שוחט את העגל, הוא מתכוון אחר כך להקטיר את הבהמה, או לזרוק את הדם של הבהמה לעבוד אזורי. זה מה שנקרא בלשון התלמוד, מחשבין מעבודה אחת לעבודה אחרת, כלומר, הוא עכשיו אוחז בעבודת השחיטה, והוא חושב לזרוק, לעשות עבודה אחרת לשם עבוד אזורי. והנה, בקי גבנה, בקודשים, אנחנו מוצאים שהתורה אוסרת. כלומר, בענייני קודשים אנחנו רואים שהתורה מתייחסת, כשהכהן שוחט קורבן, על מנת לזרוק את דמה לשם, חוץ לזמנו, להקטיר חוץ לזמנו, לזרוק את דמה חוץ לזמנו, אף על פי שהוא עכשיו אוחז בעבודה הראשונה של שחיטה, הרי זה פוסל את הקורבן. זה מה שנקרא מחשבין מעבודה לעבודה. אז הגמרא שואלת עכשיו, האם לומדים עבוד אזורי מקודשים, כשם שבקודשים, הדין הוא שמחשבין מעבודה לעבודה, כך גם ביחס לאיסור עבוד אזורי, גם אומרים את העניין הזה שמחשבין מעבודה לעבודה, ואם כך, אכן, כשהגוי שוחט קורבן שלו, לשם עבוד אזורי, על מנת לזרוק דמו לעבוד אזורי, הוא אוסר אותו או לא? אז מה אמרת עכשיו? רב שמעון לוקיש אומר, רב שמעון לוקיש, ואתי דשורי, הרי אתה סובר שלא אומרים מחשבין עבוד אלעבודי לגבי עבוד אזורי. דית מה למדנו, השוחט את הבהמה לזרוק דם על עבוד זכרוב, הוא שוחט בהמה על מנת לזרוק דמה על עבוד זכרוב. מעבוד לעבוד. עושה שחיטה על מנת לזרוק, או על מנת להקטיר חלבה לעבוד זכרוב. רב יוחנן אומר, הבהמה נאסרת בהנאה, כסובה מחשבין מעבוד לעבוד, וילפינין חוץ מפנים, כלומר לומדים את זה מקורבנות בקודשים. כשם שבקודשים מחשבים עבוד אל עבוד, הכהן מפגל את הקורבן כשהוא חושב בשעת שחיטה על מנת לזרוק דם אוכיץ לזמנו, כך גם בעבוד אזורי כך. ורב שמעון לא כשאמר מותרת, למה שלא לומדים קורבנות חוץ, כלומר עבוד אזורי מקורבנות פנים? במילא, גם אם הגוי שוחט קורבן לשם עבוד אזורי, כלומר על מנת לזרוק דם עבוד אזורי, הרי הוא לא אוסר אותה, הוא לא נאסר. אז מה אכפת לי שהם שוחטים את העגלים על מנת לזרוק את דמן לעבוד אזורי? הרי הם לא נסרים בכך, ואם כך שוב פעם, למה הגבינות בית אוניקה נסרו? אומר לי, אמר יש לוקיש, תרמינך שעתוך, ירום מזלך. כמו שאחד אומר לשני, תהיה לי מבורך. הרי לא זה אני מדבר, אני מדבר באופן כזה, שאלו הגויים כששוחטים את העגלים, הם לא שוחטים את העגלים על מנת לזרוק את דמן לעבוד אזורי, הוא עובד את עבוד אזור עכשיו בשחיטה. באומר, בגמר זביחה הוא עבדו. היו שוחטים את העגלים על דעת כך שהשחיטה עצמה תהיה מיינסה לשם עבוד אזור. נו, באופן כזה, הבהמה בוודאי נאסרה בהנאה.